si après non bah rien c'est car
non là les chiffres quatre
אנחנו בסימן ממחית. שבוע שעבר למדנו כמה שיטות בעניין פרשת הקורבנות. שלוש שיטות עיקריות לדבר הזה, ובעצם השאלה העיקרית היא האם יש קשר בין הקורבנות לבין תפילת העמידה. אבל לכולי עלמא יש קשר בין הקורבנות לבין בית המקדש, זה ברור שיש קשר ביניהם, והנקודה היא קודם התפילה להזכיר את הקורבנות. תראו במשנה ברורה, נתחיל פה מהמשנה ברורה בממחת. כאן אומר הרמ"א ואומרים פרשת התמיד, זה מה שלמדנו שבוע שעבר, אומרים פרשת התמיד, ויש אומרים סדר המערכה זה אותו סדר המערכה, מה שכתוב אביה הווה מסדר סדר המערכה. אם תשימו לב, הוא עוסק בנושא חובות הציבור, אין שם דברים פרטיים. מה שיש שם זה ענייני התמיד, ענייני הקטורת, ענייני האש על המזבח, ואז מדלגים ומוספים קודמים לתמיד של בין הארבעים. מדלגים מהמוסף שבבוקר אל התלמיד שבין הארבעים. אם כן, פה אומר הרמ"א, יש לנו סדר המערכה, אביה, הווה מסדר סדר המערכה. בואו נראה את המשנה ברורה. התמיד, והיא במקום הקרבת קורבן התמיד, שכן קיבלו חז"ל שבזמן שאין בית המקדש קיים ואין יכולים להקריב קורבנות, מי שעוסק בהן ופרשיותיהם מעלה עליו הכתוב כאילו יקריבו. עד כאן למדנו שבוע שעבר. מוסיף המשנה ברורה, ולכך יש אומרים גם כן סדר המערכה מטעם זה, והוא, צריכים להאמין למה שאנחנו קוראים, תשימו לב מה אומר המשנה ברורה, והוא מה שנתפשט המנהג בימינו לומר בכל יום אביה הווה מסדר. צריך פשוט להאמין למה שקוראים, כי אנחנו לא מצאנו כל כך הרבה אנשים שנתפשט אצלם המנהג לומר אביה, מה? כן. פרטים נוהגים, הצדיק של בית הכנסת מגיע ראשון והוא אומר את כל הדברים האלה ואחר כך מצטרפים. ימיו נהגו. לא, הוא מסביר ככה, אם אני מבין נכון זה ככה, תמיד אמרו את פרשת התמיד, או בגלל שזה חובה או בגלל שזה מנהג ישראל תורה הוא. הרי מה כתב? יש אומרים סדר המערכה, משמע, יפה, משמע אבל מה המשנה ברורה מסביר? שכיוון שהנקודה היא שמי שאומר את זה כאילו יקריב ואין לנו בית מקדש, לכן זה הולך ומתפשט. צריך לשים את זה מה שקוראים, זה דבר נפלא. היינו צריכים לצפות שבדורנו זה עוד יותר ילך ומתפשט, וקרה איזה שבר בדורנו, וזה לא ככה דבר. זה כמעט לא אומרים. רב שלמה זלמן אוירבך אומר שכשהוא היה ילד היו תמיד אומרים. כל מקום המשנה ברורה מעיד שככה היה בזמנו. וכאן יש הזהרה של החפץ חיים, ונראה לי פשוט במי שיודע ספר מצווה ללמוד בגמרא פירוש הממרה הזו, וכן מה שאנו אומרים בכל יום הנה עשיית הקטורת כדי שיבין מה שהוא אומר, ובזה תחשב לו האמירה במקום ההקטרה. וכן כתבו הספרים דמה שאמר הגמרא כל עסק פשוט עולה, הכוונה כשהוא מתעסק להבין ענייניה, לא אמירת תיבות לבד. דבר מחריד של המשנה ברורה, שמי שאומר את פרשת הקורבנות ולא מבין מה שהוא אומר, זה לא שווה אפילו לכפרות. כפרות זה הקורבנות, כן? אז זה לא שווה. כלומר, זה דבר טוב, נחמד, אבל לא קיים את המצווה של אמירת הקורבנות. צריך להבין מה שאומרים. אז היום אנחנו סליחה, הרב שמעיה? אסור להגיד את זה לספרדים. או שמצווה להגיד את זה. הרב שמעיה רומז לי שאני קטרגתי קטרוג גדול מאוד. מדוע? כי קטרוג הגדול הוא ככה. שהמשנה ברורה אומר שנוהגים, כלומר אשכנזים נוהגים, ואז אמרתי שכבר הפסיקו לנהוג. אחר כך המשנה ברורה אומר שצריך להבין, ואז הורדנו גם את הספרדים. זה מה שהוא רוצה להגיד, זה מה שרמז הרב שמעיה, ונשארנו בלי אמירת קורבנות. מה?
נשים.
נשים. כן. נכון. באמת יש מחלוקת גדולה בדבר הזה, האם דיברנו על זה ועוד נדבר בסימן נון, ובית המשנה ברורה כנראה נוקט שמי שלא מבין, אפילו אם נגיד, לדעתי הוא רוצה לחדש ככה, אפילו אם נגיד שלבר ברכות התורה הוא כן יכול, אבל את המעלה שהוא כאילו יקריב קורבן אין לו. אני מבין שיש פה הבחנה. אם אתה אומר דברי תורה בלי להבין, יש מחלוקת ישר לבר ברכות התורה. אפילו אם נגיד שכן, אבל אפשר להגיד עליך שכאילו הקרבת כתובת, הרי מבחינתך אין שום הבדל אם אתה אומר וידבר השם שהם מוצא בני ישראל ואמרת עליהם, הבאים סדר ישראל אמרך אנא בכוח תבואתי מנך, הכל אותו דבר מבחינתך, אין שום הבדל, אנא בכוח אולי הוא תמיד, תמיד זה אנא בכוח, הכל אותו דבר. על זה אומר המשנה ברורה, הוא לא כמי שהקריב קורבן. יש כאלה שאומרים ברוך השם עכשיו אנחנו ניפטר מהסיפור הזה, אפשר לבוא להודו ישר ראיות ו... מה? שם טוב, שמעתי את הקול שלך. שם טוב, אם לא תבין את הקורבנות אל תגיד, אומר המשנה ברורה. צריך להבין. הרב שמע, במקום להגיד את החס ושלום שלך, לא, במקום להגיד את החס ושלום, אני אמרתי, אומר המשנה ברורה. זה היה במקום החס ושלום שלך.
מה אמרת?
תגיד. אבל זה לא קורבנות. זה לא כאילו הקרבת, תמיד לא כאילו הקרבת הכתורת. אומר המשנה ברורה. אז בואו נעשה את זה. היום אני רוצה לשנות מהלימוד הרגיל שלנו ותפרש את זה. זה הכל כתוב בבית יוסף. פשוט צריך ללמוד בית יוסף. אם תוכל בבקשה עוד בסימן ממחת בבית יוסף, נראה את זה. הכל כתוב. יכולים להיות דברים מאוד נלעגים לגבי המערכה השנייה של קטורת וכל זה. איפה זה נמצא? בשביל להבין את הדבר, בואו נזכיר קודם כל שבבית המקדש היו שני מזבחות. כן? היו שניים. אחד היה נמצא בתוך הקודש, ועליו היום מקטירים את הקטורת, כל יום, וגם ביום כיפור. זהו מזבח הקטורת, שהיה משמש להקטרת הקטורת בלבד. והיה עוד מזבח אחד, שהיה נמצא באולם. היה אולם, מחוץ לקודש הקודשים, הקודש ומחוץ לזה אולם, באולם היה מזבח, הוא נקרא מזבח העולה, שעליו היום מקריבים את הקורבנות. אבל דבר נוסף, המזבח העולה הייתה אש תמיד, תוקד על המזבח, לא תכבה, זה על מזבח העולה, ומהאש הזאת היו לוקחים לקטורת. אחרי הקדמה הזאת, נוכל להבין את הממרה של אבא שאול. כן, אומר הבית יוסף, ויש נוהגים לומר, אחריה, סדר המערכה, אני, כן, כבר דלג, אני קורא את הבית יוסף בטור, שזה נוסחה הבאה, יש לכם את זה? מסדר סדר המערכה, ריב יפר ג' דיומו, הפרש רשי, הבאים מסדר סדר המערכה, מנה סדר עבודות של כל יום ויום, משמע דגמרה דקולה ישיבה דרבנה דווי מדרשה, וליבד אבא שאול, דאמר פרקם, עטבת כל הנרות גם לכל הקטורת. טוב, מערכה גדולה, אם כן, בואו נזכר, הבאים מסדר סדר המערכה, מתחיל במערכה גדולה, מה זה המערכה גדולה? שעליה הקטירו כל הקטרות, מה זה מערכה? מה זאת אומרת הקטירו כל הקטרות? כוונה, מדובר על מזבח העולה, ופה הקטרות דווקא לא קשור לקטורת.
כן?
קורבנות, זה הכוונה. על מזבח העולה הייתה מערכה של אש, ובזה התחיל היום. אף על פי שהאש יורדת מן הגבוה, מצווה להביא מן הידיעות, ובייר עליה הכהן, עצים בבוקר בבוקר, אז ובייר עליה, לומדים שצריך להדליק את האש על המזבח. זו המערכה הגדולה. תראו בפרישה, בעמוד הבא, אות ד' מערכה גדולה, פרישה, יוסי, אתה בבח. מערכה גדולה, פירוש, שעליה יקטירו כל הכתרות. כך פרש רשי בפרק האמונה יומד הפלמד ג', ונראה דרצה לומר שהם מקטירים עליה כל עברי הקורבנות, לא הכתורת ממש, כן? זו המערכה הגדולה, אש שעליה מקריבים את הקורבנות. שוב מצאתי בראם בפרשת צו שפרק כאן על הברייתא דמייתא בפרק טרף בקלפי, בכל יום היו שתיים מערכות, אחת מערכה גדולה ואחת מערכה של שכתורת, כתב עליה, זה לשונו, פירוש, בתחילה היו מעבירים אש על מערכה גדולה, ונקראת גדולה מפני שלא הייתה המערכה היא בעבור אלה תמיד בלבד, אלא גדולה מאוד שתוכל לקבל בתוכה כל הכתרות של אותו יום עד תמיד של בין הארבעים, ותניה בתורת כהנים, מניין שעשה מערכה גדולה שתקבל כל העולות. אם כך, בבוקר הפעולה הראשונה שעושים הכהנים היא להדליק אש גדולה על המזבח, המזבח היה גדול מאוד, ועל המזבח אש גדולה שעליה יקטירו, יקריבו, כלומר לא רק את העולות אלא את כל הקרבות של אותו יום. אם כן, מערכה גדולה, אני חוזר לבית יוסף, מערכה גדולה קודמת למערכה שנייה של כתורת. מה זה מערכה שנייה של כתורת? יש לכם את זה? מערכה גדולה? זה ציטוט מרשי במסכת יומה. מערכה גדולה שאליה הקטירו כל הכתרות קודמת לסדר לפני המערכה השנייה שעושים מקרן מערבית דרומית, דיינו בדרום מערב המזבח משוך מן הקרן ארבע עמוד צד צפון, שממנה חוטים גחלים להכניס למזבח הפנימי, שחרית וערבית להקטיר עליה כתורת תמיד, פרס ושחרית ופרס בין ארבעים. אז אם כן, המזבח היו שתי מערכות, המערכה הגדולה שעליה היו מקריבים את הקורבנות, ובצד הדרום מערבי של המזבח ארבע עמוד לכיוון צפון הייתה עוד מערכה קטנה, מהמערכה הזאת היו לוקחים אש כדי להדליק את הכתורת. אלו שתם, אם כן, כשאנחנו רואים הבוקר, הבאיה מסדר סדר המערכה, מערכה גדולה, קודמת מערכה שנייה של כתורת, אלו שתם אחוז. ומה זה, מה אחר כך? מערכה השנייה של כתורת קודמת לסידור שני גזירי עצים. מה זה שני גזירי עצים האלו? גם זה רש"י אומר, לסידור שני גזרי עצים שמסדרים על מערכה גדולה. וזה כתוב בפסוק, וביער עליה העולה, זה פרשת צו, וביער עליה העולה, סליחה, ערך, איך אמרתי אותו מקודם? מה? על העצים, על העצים, אשר על האש, אשר על המזבח. זאת אומרת, המערכה של המזבח הייתה בנויה מאש, זו המערכה הגדולה, ועל המערכה הגדולה, עוד שני גזרי עצים גדולים. מה המטרה שלהם? כן, בעירה גדולה יותר. כך צריכה להיות צורת האש. גם לאש למזבח יש הלכות. זה צריך להיות מצבור של גחלים ושני עצים גדולים שהם נמצאים מעל. אם כן, מערכה, בואו נחזור על סדר המערכה. סדר המערכה מתחיל מהמזבח, מזבח העולה שנמצא באולם, לא בקודש, היינו בחוץ. מערכה גדולה קודמת מערכה שנייה של כתורת, רק שנייה, שם טוב, אני רואה שאתה לחוץ כי מחר אתה אומר את זה פה במניין, אז בסדר. מה? מה? נכון, יש שם טוב, אם אתה רוצה נעשה שיעור על הגרסאות, יש המון גרסאות פה, גם קודמים, כמה קודמים אומרים פה? מערכה גדולה קודמת מערכה שנייה כתורת, קודם 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 או לא, יש כמה שאתה רוצה. נכון, בטור כתוב הבאיה מסדר. למה קטע ככה? שם טוב, זה מה שחשוב לך, זה מה שחשוב, אתה צריך לדעת את המערכה הגדולה. לא, הכל טוב, אבל מה שבטוח גרוע לכולם, שהמערכה הגדולה זה לא הניצחון של נפוליאון על הגרמנים איך קראו לזה, נו, בווטרלו, שם הוא נפסיד. זה לא המערכה הגדולה, המערכה הגדולה מדובר, יש מזבח ועל המזבח יש אש ועל האש יש שני גזירי עצים, זו מערכה גדולה, יש שני גזירי עצים. מערכה קטנה, מערכה שנייה שקטורת, זה לא, המערכה שנייה שקטורת לא נמצאת על מזבח הקטורת, זה צריך לדעת את זה. מערכה גדולה קטנה, מערכה שנייה שקטורת היא לא על מזבח הקטורת, היא על מזבח העולה, רק משם לוקחים אש. תגיד לי מה יותר, זהו, זה מנטליות ספרדית. אבאי העבר אומר שם השם, אבאי העבר, אין שם את זה. אז עכשיו יש שאלה, כי יצא לו שם השם, מה נעשה עם זה? טוב, מי שמדקדק, אפילו בזה מדקדק. אני אגב אומר, אביי מסדר רבה. כך מנהג בית אבא אצלי, אביי מסדר רבה. יש כאלה שאומרים שאביי מסדר. יש כאלה שאומרים, אביי הווה מסדר. סליחה, אביי הווה מסדר. ויש כאלה שאומרים, אביי הווה מסדר. ולא קרה כלום, כי הם לא התכוונו לומר שם שמיים, הכל בסדר. מה שבטוח זה, שאם הוא חושב שהמערכה השנייה של קטורת נמצאת במזבח הקטורת, הוא לא הבין כלום. זה בטוח. המערכה השנייה של הקטורת נמצאת על מזבח העולה. ממשיכים. כן? זה לעבוד את האש. נכון, יש הלכות גם לאש, לא רק לפי הצורך. הוא צודק מה שהוא מאיר. האש היא לא רק אמצעי, היא מטרה. אבל יותר מזה, כתוב שאף על פי שאש דולקת, מצווה להביא מן האידיות. אז גם המערכה הגדולה, יכול להיות שהיא הייתה כבר מאתמול מספקת. צריך כל יום מחדש לסדר את האש, וכל יום מחדש לשים שני גזירי עצים על האש, ובצד לשים הערכה שנייה של קטורת. אם כן רבותיי, הכהן מגיע, הזריז שקם הבוקר לפני ותיקין, אז קודם כל מערכה גדולה, אחר כך מערכה שנייה של קטורת, אחר כך חוזר למזרח המזבח, חוזר למזרח המזבח, ושם שני גזירי עצים, וסידור שני גזירי עצים קודם, להטבת חמש נרות. עזרה, קודם דישום מזרח הפנימי, דישום מזרח הפנימי, אוי, הוא רץ פנימה. בסדר, צריך להחיות את הדבר. עד עכשיו היינו בחוץ, על מזבח העולה. עכשיו נכנס פנימה למזבח הקטורת, שיש עליו שאריות של מה שהקטירו, ומדשן, כלומר גורף את המזבח. עד כאן לא אמרנו מזבח הפנימי, כי דיברנו על מזבח החיצון. כן, ודישום מזבח הפנימי, רגע, איך לומדים את זה? הכל כתוב בעולה, בסליחה, בפרשת צו. הכל כתוב שם הפסוקים, עוברים הרי למזבח הקטורת אחרי זה. עוברים לקטורת והיא אחרי האש. אחר כך, דישון מזבח פנימי קודם להטבת חמש נרות. מה זה הטבת חמש נרות? מה פירוש הטבת? איזה נרות? פה מדובר על המנורה, שנייה, עכשיו הוא רוצה לצאת החוצה עוד פעם. עוד יקרס, איפה? איפה? אה לא, בסדר, רק שנייה. בסדר, אז רק שנייה. הוא עשה שלוש פעולות על מזבח העולה שנמצא באולם. נכנס פנימה ודישן מזבח הקטורת. הוא נמצא עדיין בפנים בקודש ומטיב חמש נרות. מה זה להטיב את הנרות? הוא מדליק או לא מדליק? כל המתים שם בהם שמן, מחליף את הפתילות וכו'. כן, אבל הרב שמעי, זה מחלוקת הדבר הזה, כי המחלוקת היא האם מדליקים את הנרות רק בערב או גם בבוקר. יש מחלוקת גדולה בזה. הרמב"ם אומר שהיום מדליקים את הנרות גם בבוקר. מה שאתה אומר כתוב ברש"י ותוספות ביומא. נלך עם זה, מתים את הנרות, לא מדליק את הנרות, כי את הנרות היום מדליקים מערב עד ערב. אז מטיב את הנרות, כלומר מכין אותם להדלקה. אבל למה חמש? יש שבע. אז יש הפסק, יש הפסק. רגע, ואחרי זה מה עושים? אתה מתחיל לשאול דם התמיד. איפה זה? דם התמיד. יוצא החוצה עכשיו. צריך לשחוט. ולאחר דם התמיד זה שחיטת קורבן תמיד. ולאחר מכן הוא חוזר פנימה. סתירה. דם תמיד גם הטבת שתי נרות, כן? והטבת שתי נרות קוראים לקטורת. אז בהטבת שתי נרות חוזר פנימה, לאחר מכן מקטיר את הקטורת על המזבח הפנימי, וקטורת קודמת לאיברים. אתם איתי ברש"י שורה שנייה מהרחבות? להקטיר איברי התמיד למזבח החיצון. עכשיו הוא יוצא החוצה, הוא שחט את התמיד, משאיר את התמיד איפשהו, נכנס פנימה, מקטיר את הקטורת, מטיב את שתי הנרות הנוספים, יוצא החוצה ומקריב את התמיד. שם טוב, זה בסדר. אתה צריך אחר להגיד את הסדר המערכה. איברים. ואיברים קודמים למנחה. איזה מנחה מדובר? מנחת נסכים שתמיד הכתיב, והסירית היפה הסולת למנחה. דיינו, זה לא מנחת יחיד, זה מנחת ציבור. יחד עם התמיד, יש את המנחה. ומנחה קודמת לחביתים. מה זה החביתים האלה? כהן גדול כל יום מקריב קורבן שגם הוא מנחה, אז זה כבר קשר דווקא בכהן הגדול. קורבנו של הכהן הגדול, מנחת חביתין של כהן גדול, תגיע לאחר שסיימו את נושא התמיד. זה בעצם מה ש... לא רק את התמיד, סליחה. הדליקו את האש, הקטירו את הכתובת, הטיבו את הנרות, סיימו עם עניין התמיד. עשיתי את זה לא לפי הסדר. למה? יש עוד נסחים, נכון, נכון. ועכשיו הכהן הגדול מקריב את מנחת חביתין, ואחר כך הנסחים. ונסח עניינו של תמיד. איפה זה? איפה מנסחים את העניין של התמיד? על המזבח, החיצון, המזבח שמקריבים עליו את קורבן התמיד, שם מנסחים ונסחים למוספים. אז זה כבר בשבת וראש חודש ויום טוב, כל זה בבוקר. מוספים כותבים, רגע, מוספים למה קודמים? בזיכין. מה זה בזיכין האלה? לחם, לא נכון, יש שם בזכים המנורה, אבל זה לא בזכים שדובר עכשיו, אלא בלחם הפנים. זה מדובר רק בשבת. יחד עם לחם הפנים בשבת יש הכתרה של, 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 של בזכים. הכתרת שני בזכי לבונה. זה נעשה רק בשבת, יחד עם לחם הפנים מכתירים את זה. זה ריח טוב. נוסף, עם לחם הפנים, עוד כתורת אפשר לומר, אבל כתורת רק של לבונה. לבונה. הצורי והציפורת והחל בינה, והלבונה. אז יש 11 סמנים היו בה. מה זה בזכין? זה כלים כאלה שמלאים לבונה, ומקטירים אותם, וזה נעשה אך ורק בשבת. עם לחם הפנים, הכל כתוב, בפסוקים של לחם הפנים כתוב, והקטיר אליה הכהן, לבונה, כתוב, הכל כתוב. אז קראת, כן, הכל כתוב. ובזכין, מה אחרי זה? הגיעו עכשיו התמיד שבין הארבעים. מדוע? כי אנחנו לא עוסקים עכשיו בהזכרת הקורבנות הפרטיים, אנחנו עוסקים בהזכרת קורבנות הציבור. זהו סדר המערכה שמגיע לאחר התמיד. אם כך, בעצם מהי העבודה שלנו בבוקר? מה שאנחנו מחויבים, או מכוח הדין או מכוח מנהג ישראל, זה לומר את פרשת צו. לאחר מכן, למה? התמיד זה הלב של הכל. לאחר מכן אומרים את כל סדר העבודה הציבורית, לא רק התמיד, גם הכתורת, גם כל מה שקשור לתמיד, הנסחים והמוספים וכו'. פה לא כתוב הטור, הרי לא מביא פה את הכתורת, לא מביא את הכתורת כאן, אבל בסימן א' השולחן, בית יוסף הביא את הדבר הזה, גם זה טוב לומר את, את הכתורת. ומכאן הסדר של תפילת שחרית, מה שנקרא הקורבנות, פרשת התמיד, פרשת הכתורת, הברייתא של הכתורת וסדר המערכה, ובזה סיימנו את הכל. אבל אך ורק את קורבנות הציבור, עדיין לא דיברנו על קורבנות היחיד, וזה אזור מקומם של זבחים שמגיע אחרי זה, כדי גם לשלם פרים שפתנו כנגד קורבנות היחיד. עוד מעט נגיע לזה. פה מאיר רבית יוסף הערה חשובה, כן, שנאמר, אנחנו נמצאים בחמש שורות מרחבות, שנאמר, והקטיר עליה חלבי השלמים, ודר יש ללשון השלמה עליה עלולת התמיד של שחר אמור בראש המקרא, שנאמר, וערך עליה עולה והקטיר והוסיף והשלים אחריה כל הקורבנות, ולא על שבין הארבעים שהוא אחרון לכל הקורבנות. כלומר, עליה על תמיד ששחר מקריבים את הקורבנות האחרים, ותמיד שבין ארבעים הוא סיום. פה מקשה בית יוסף, ואף עד שהרמב״ם בפרק והמלכות מדיום מוספים פסק רבנן בפליגי אבא שאול, יש מחלוקת בגמרא. רבנן סוברים שכתורת מפסיק בנתבת חמש בנתבת שתיים, כן, כן, ועוד חולקים, ושחרת תמיד זרקתו קודמת להטבת חמש, וכן ירד העצמד, וכתבו עוד, ומדשן את המזבח, מדשנו בשעה שהשוחט שוחט את התמיד. ולפי זה היה ראוי לסדר כך, היה צריך לסדר את הברייתא האחרת, סידור שני גזרי עצים, קודם דישון מזבח הפנימי, דם התמיד ודישון מזבח הפנימי, סליחה, סידור שני גזרי עצים קודם, דישון מזבח הפנימי ודם התמיד. דישון מזבח הפנימי ודם התמיד קודם להטבת חמש נרות. והטבת חמש נרות זה אומר לקטורת, וקטורת אומרת להטבת שתי נרות, הטבת שנרות קודמת לאיברים, איברים לחביתים. אז למה לא עשו כך? כלומר, אנחנו כל יום אומרים את סדר המערכה נגד הרמב״ם, כי אנחנו אומרים את זה כאבא שאול, והרמב״ם פוסק לא כאבא שאול. אומר רבי יוסף, מאחר שמצאו העולם שהבייה סידר הסדר האיבא דאבא שאול, משמע דסבירא לדאחי הלכתא, לכן לא רצו לשנות הסדר ההוא, דהיינו האוילם נוקטים כאבא שאול נגד הרמב״ם, נגד ההלכה ברמב״ם. זה בולט כשאתה לומד את הרמב״ם בהלכות יהודים מוספים פרק ו', אתה רואה שאין שם את הברייתא, יש שם סדר המערכה, אבל זה לא סדר המערכה שלפנינו. כמה גדול כוחם של העולם שראו לנכון להגיד את הברייתא הזאת. בואו נחזור בקיצור על העניין. מערכה גדולה היא האש על המזבח, תוקעת בו לא תכבה, היא קודמת למערכה שנייה שנמצאת בצד, לוקחים מן על הקטורת. שני גזירי עצים מכסים את האש הגדולה על המזבח. טבעת חמש נרות, נכנסים פנימה. סליחה, דישו מזבח הפנימי, כל הזמן בורח לי, נכנסים פנימה. מדשנים את מזבח הקטורת, מטיבים את חמשת הנרות, יוצאים החוצה דם התמיד, שוחטים. שוב נכנסים פנימה, מטיבים שתי נרות, מקטירים את הקטורת, יוצאים החוצה, מקריבים את התמיד, נשארים בחוץ, מקריבים את מנחת החביתים, סליחה, את מנחת התמיד, אחר כך את חביתי כהן גדול, נסחים הכל בחוץ, מוספים בחוץ, וזכין בפנים רק בשבת, ולאחר מכן תמיד של בן הארבעים. בואו נמשיך בבקשה, בטור, אנחנו בעצם הגענו בטור, באמצע עמוד איפה השורות מתרחבות. וטוב לומר אחר זה, ריבון העולמים, ריבון כל העולמים, אתה ציוויתנו להקריב קורבן תמיד מועדו, להיות כהנים בעבודתם, ובאים דוכנם ישראל מאדם, ואתה בעבודתנו חייב את המקדש ובוטל לתמיד, ואין לנו כהן בעבודתו, לא בין דוכנו ולא ישראל מאדם, ואתה אמרת לשמה מספרים שפתנו, לכן ירזון פניך שחשום כבר קרב תמיד מועדו, ומדנו על מעמדו. סליחה שאני שוב פעם מעליב פה, אבל לגבי ריבון כל העולמים, אתה ציוויתנו להקריב קורבן תמיד מועדו, עד שלמד היום, הוא שייך לאזור מקומם, או הוא אחורנית? לא כולם זוכרים זה. אתה שם טוב, הוא הולך קדימה או אחורה? זאת אומרת, אם אין לך זמן להגיד איזה מקום, אתה אומר את הריבון כל העולמים, הוא הולך אחורנית. כלומר, הריבון כל העולמים זה בעצם האונשלמה פרים שפתון, לבטא שיהיה רצון שהקרבת תמיד תהיה כאילו, ואיזה מקומם זו התחלה חדשה. אומר פה הטור, ואם אינו יכול לעמוד מפני שהוא עם הציבור, מה הוא מתכוון לומר? מסביר המשנה ברורה שהציבור בזמנו היה אומר בכל את פרשת התמיד, אבל לא היה אומר את השאר, לא את סדר המערכה ולא את ריבון כל העולמים. מה הוא יעשה? אבל הציבור היה אומר בכל את התמיד, כך היה מנהג קהילות האשכנזים. טוב הוא שיקרא פרשת התמיד לבדו ויאמר אותו, ואין נחוש אם יקרא פרשת התמיד שניים עם הציבור. מה הפחשה שלו? אתה אמרת לפני התפילה, בבית אמרת ברכות השחר, אמרת את כל הקורבנות, הגעת לבית הכנסת, ועכשיו כל הציבור אומרים צו, אתה לא יכול לפרוש מן הציבור. אבל אם תגיד קורבן תמיד, אתה מקריב תמיד פעם שנייה, עכשיו מקריב תמיד פעמיים. אבל אתה תפרוש מן הציבור. זאת אומרת, זה לא נורא, כי זה כקורא בתורה. אבל לרב חדמיקה יכוון בקריאה שנייה כקורא בתורה. תראו את התחושה שאדם בבוקר קורא את פרשת התמיד, הוא עכשיו מקריב את קורבן התמיד. עוד מביא פה, ובשבת מוסיפים, וביום השבת שני כבשים. כך אומר הטור, הספרדים שפה לא מכירים את זה, לא נמצא, מה? נכון, בספרים השניים של הספרדים זה היה, כבר נגיע לזה. מוסיפים, למה מוסיפים ביום השבת שני כבשים, זה הגיוני או לא הגיוני? מה? כיוון שבשבת יש מוסף. אבל איך אתה מוסיף את זה לפני שהתפעלת שחרית? זו בעצם הבעיה. אתה אומר את פרשת התמיד, עדיין לא התפעלת שחרית. אם לא התפעלת שחרית, כן, אבל מה הרווחת? אתה, ההיגיון צריך להיות שתגיד את וביום השבת אחרי הקרבת התמיד, היינו אחרי תפילת שחרית, ואכן וביום השבת נמצא בתפילת מוסף. אז מה אתה נוסיף קודם? פה נחלקו בדבר הזה. כן? נכון. נכון מאוד. מה ההבדל? צודק בשאלה. אולי זה ציבורי יותר. זה ציבורי. אולי זה מה שאתה אומר, דניאל, שעניין ציבורי, אתה כאילו קובע את הסדר של המוסף לפני שהציבור יתפלל כנגד התמיד. אז זו בעצם ההשגה שבא למנהיג. נוהגים באשכנז לקרות בראש חודש וחודש חודשכם, בא למנהיג, השיג על המנהג. מפני שאין נכון להזכיר קורבן המוסף עם תמיד של שחר, ואינו קשה שמוסף זמנו כל היום. זאת אומרת, בעצם המחלוקת היא עד כמה אנחנו, נאמר, קיצוניים בזה שאומר את המוסף כאילו מקריב מוסף. בעל המנהיג אומר, אתה אומר מוסף, אתה מקריב מוסף, ועדיין לא הקרבת את התמיד. והטור אומר, לא נורא, זה כנגד המוסף, ולא צריך לחשוב שממש הקרבת. אני אדלג פה על הבית יוסף כי אמרתי אותו בעל פה. בואו נלך לשולחן ערוך כי הייתי רוצה להספיק עוד איזושהי הלכה. אז בואו נלך אל השולחן ערוך. אנחנו בסימן ממחת. כן. אומרים גם לפני וגם אחרי. יש אי רצון לפני שהטור לא הביא אותו פה, שתבנה בית המקדש, נקריא לפניך קורבן תמיד. אומרים גם אחרי, אי רצון שאמירתנו תהיה כנגד הקרבת קורבן תמיד. כן, נחזור לרמ"א פה בממחת. אומרים פרשת התמיד, ויש אומרים סדר המערכה וריבון העולמים אתה ציוויתנו, ואם אי אפשר לומר בציבור, דיברנו שבוע שעבר, צריך לעמוד וכו', יכול לומר בביתו לחזור פרשת התמיד לבד עם הציבור, ויכוון הפעם השנייה כקורא בתורה. תראו במשנה ברורה סעיף קטן ב' בציבור, שדרכם באותו מקום לומר רק פרשת התמיד לבד בציבור. אז יש ציבור שאומרים רק עצר, לחזור שמנהגם היה מקדם לומר הכל ביחד בכל רם. אם כן לא יוכל לשתוק בעת שיאמרו בציבור דיה מינקר מילטה, ויכוון אין בטור שהוא רק לרב חד מילטה, שלא יהיה נראה כאילו מקריב שני תמידים. פה הרמ"א מכניס לנו סוגיה בדרך אגב, עוד סוגיה. ובואו, למה הכניסת לפה? נהגו המדקדקים להתנועע בשעה שקוראים בתורה. למה שם את זה פה? אם יגידו לך, תחפשתי את המקום שכתוב בהלכה שמתנועים כשלומדים, קשה למצוא אותו, למה הכניסת את זה לפה? אש תמיד, נכון? דיברו על התמיד, אש חדרה בו, והוא מצא לומר שאדם שלומד תורה, האש של התורה גורמת לו להתנועע. נהגו המדקדקים להתנועע בשעה שקוראים בתורה, דוגמת התורה שניתנה ברטט, וכן בשעה שמתפעלים על שם קל עצמותי תאמר מהשם יחמוך. אם תשימו לב, ישנם שני טעמים מדוע מתנועעים והם שונים. עברנו נושא, זה לא קשור למה שהיה מקודם, אלא קשר עקיף. כשקוראים בתורה מתנועים, בגלל שהתורה ניתנה ברטט, דיינו מצד ההזדעזעות שהייתה במתן תורה, העוצמה של התורה שגורמת זעזוע. אבל כשמתפללים, לא בגלל זה, אלא קל עצמותי תאמר נא השם יחמוך, זה תנועה יותר, נאמר, של דבקות. כך אומר הרמ"א. תראו בעיר היטב אות ב' להתנועע, היינו בפסוקי דזמרה, אבל בתפילה אין להתנועע, מנחם עזריה סימן קי"ג, זה הרמ"א מפנו. אם כן, הרמ"א מפנו מחלק בין פסוקי דזמרה לבין התפילה. מדוע? כי בתפילה צריכים לעמוד באימה ולא כמו לולב. בפסוקי דזמרה אתה מהלל להשם, קל עצמתי תאמר נא השם יחמוך על ההילול. לעולם יסדר אדם שיפרוש של מקום ואחר כך יתפלל, זה נאמר פסוקי דזמרה, לכן זה נעשה בתנועה. וכנסת הגדולה הביא שקצת פרושים נוהגים להתנועע בנחת בחתימות הברכות בלבד. כלומר כשאומר ברוך אתה השם הוא מתנועע לקיים מפני שמי ניחתו. ובמעריל כתב שם מתנועע בתפילה. הנה זה מנהג האשכנזים, מלפניו לאחריו ומאחריו לפניו. מה הוא מתכוון להגיד? לא ימינה ושמאלה אלא בצורה הזאת, קדימה ואחורה. ובדרכי משה כתב שהרי קנאתי נתן טעם על דרך הקבלה להתנועע בתפילה. וכתב המגן אברהם, דוד כמר אביד ודוד כמר אביד ריבת שיכוון. כלומר, ייקח את הדרך שמתאימה לכוונתו. בואו נראה מה, מה המשנה ברורה אומר. ויכוון, סעיף קטן ד', סליחה, סעיף קטן ה', בשעה שמתפללים. ויש פוסקים שחולקים על זה ואומרים את זה בתפילה אין להתנענע, ורק בפסוקי דזמרה וברכת קריאת שמע ולימוד התורה, אפילו שבעל פה המנהג להתנענע. וכתב המגן אברהם ודוד כמר אביד, דוד כמר אביד, הכל לפי משהו אדם. אם מכוון היטב על ידי תנועה התנענע, ואם לאו יעמוד כך ובד שיכוון ליבו, הוא קצת מתנענים תנועה משובשת שהגוף עומד על עומדו רק בראש, הופך פעם לימין ופעם לשמאל, דרך גאווה אין לעשות כך. זאת אומרת, אם הוא מניע את הראש ככה, זה ודאי לא בסדר, אבל לגבי התנועה הזאת ככה, אז זה לא ברור. יש מקורות שכן, כתוב בספר יסוד ושורש העבודה, שלפי הארי, ואפשר גם להתנועה ככה, אבל כמו שאתם רואים, משנה ברורה נראה שהוא מסויג מזה, והמעריל כותב להתנענע דווקא מקדימה לאחורה. כשאנחנו מעיינים במקורות הקדומים לעניין הזה, זו בעצם מחלוקת בין המדרש לבין הזוהר. בספר האשכול, אחד הראשון מביא מפרקי החלות, מדרש פרקי החלות, שכשאדם מתפלל מתנועע, צריך להתנועע, כי הוא עומד לפני השם באימה והתנועה היא מתאימה לזה. ובזוהר כתוב לא, בזוהר כתוב שבתפילה אין להתנועע אלא צריך לעמוד ישר. אז אם כך, בלימוד תורה כרגע לא מצאתי מי שאמר לא להתנועע, ובפסוקי דזמרה כמו שאתם רואים פה כתוב שזה גם טוב, אין בעיה להתנועע, אדם מעלה להשם. ובתפילה ישנה מחלוקת, יש שיטה מעין של הכוזרי שמביאים אותה לא נכון, אז נסביר אותה. הכוזרי כותב במאמר שני, בסוף מאמר שני, שהיהודים מתנענעים כשהם לומדים על הלימוד. מביאים אותו שזה בגלל שלא היו ספרים, זוכרים את זה, אומרים שלא היו ספרים כמו התימנים, אז היה ספר אחד לכולם, ואז היו ככה מסתכלים, חוזרים, ואחר כך המשיכו להתנענע גם בלי ספרים. ככה מביאים את הכוזרי. זה קרה פירוש מחקרי. היהודים התנענעו, בהתחלה לא היו להם ספרים, אז התנענעו בשביל לראות מה שכתוב, אחר כך גם שלא היו ספרים, אז זכרו שצריכים להתנענע. ככה זה יהודים. אבל לא כתוב כך בכוזרי. כשאומרים טוב בכוזרי זה לא מה שכתוב. מה שכתוב בכוזרי זה שהשפה העברית היא שפה מיוחדת במינה, שקל ללמוד בעל פה בעברית. אני לא יודע אם התופעה של הילד בתלמוד תורה שיודע המון משניות בעל פה קיימת אצל אומות העולם. בכלל יהודים הם הפה שלהם מלא דברי תורה כל הזמן. עברית היא שפה כזאת, אומר זה שונה מהערבית. הערבית, קצת קשה להגיד את זה, אבל הערבית היא שפה יותר אומנותית מהעברית. כך כתוב בספר הכוזרי. פעם הפגשתי עם הרב דוד שלוש מכפר סבא, והוא מדבר ערבית ספרותית. הוא סיפר לי שלקחו אותו לכנס של אנשי דת מוסלמים, והוא בא לדבר בתור נציג היהדות, והוא דיבר בערבית ספרותית שהיא שפה שהיא מליצית מאוד, ועשה טעות, הוא לא יכל להסביר לזה, אמר לי משהו כמו שווה נע ושווה נח, משהו כזה. אומר שכל העולם קפץ שאיך הרב, איך הוא טעה את הטעות הזו בערבית. כך כתוב גם בכוזרי ששפה הערבית היא שפה יותר מליצית. וגם הנושא של היתד ותנועה, כלומר היופי של המליצה, הכתיבה של הראשונים בעברית, יתד ותנועה דלת סוגר, זה לקוח מערבית, הלבישו את זה על העברית. הערבית יפה שפה, ומי שיודע לדבר ערבית כמו שצריך באופן מליצי, לא כמו אלה שמוסרים הודעות מהחמאס, מדברים על אחד שהוא באמת מדבר את השפה כמו שהיא. כך כותב רבי יהודה לוי בכוזרי, שעברית שפה פחות יפה מערבית. את פחות יפה ביופי החיצוני, יש לה יופי אחר, שמי שלומד בעברית זוכר בעל פה. השפה העברית היא שפה שנכנסת לתוך הנפש, האדם לומד והוא בקלות לומד בעל פה, ולכן היהודים בכוונה היו שמים ספר אחד והאמצע, ואז אתה גוחן, הכל בעל פה, רק לפעמים בורח לך, אז אתה גוחן ורואה משהו ואז חוזר כדי להמשיך לומר בעל פה. בכוונה לומדים מספר אחד כדי ליהנות מסגולת השפה העברית שהיא שגורה על הלשון בעל פה. זה דבר נפלא. וגם כשנתמעטו הדורות ויש לכל אחד ספר, ממשיכים להתנענע כדי לזכור שהספר הוא בדיעבד. יהודי צריך לדעת התורה בעל פה, מקסימום צריך שיהיה ספר אחד באמצע, שאם שכחת משהו אתה שם ככה את העין מראה, חוזר וממשיך בעל פה. לכן היהודים מתנענעים, זה הפירוש של הכוזרי. למה מתנענעים? כדי לזכור שאת התורה צריכים לדעת בעל פה. אפשר לשים ספר במרכז החבורה, שישה אנשים, ומדי פעם להציץ. לכן מתנענעים, זהו הפירוש, ולא כבעלי המחקר. עכשיו תראו מה ההבדל בין הפירוש הנפלא הזה לבין מה שכתוב בשם בעלי המחקר מהכוזרי. למה מתנענעים? כי בהתחלה לא היו ספרים, אז כל התימנים הצטופו ביחד, ואז הם היו מסתכלים, אחר כך מתרגלו שמתנענים, כשהוציאו את הספרים המשיכו להתנענע, כי ככה זה היהודים. אז זה ההבדל בין הפירוש שמובא מבעלי המחקר לבין מי שלומד כוזרי בנחת רוח ובעיון ורואה את הדבר הזה. כן רבותיי, נדמה לי ששאלת ההתנענעות הוכרע. היום מתנענעים, אנחנו בחברה עם הרבה נרבין, ויהודים לא יכולים לעמוד חצי שעה, צריכה חצי שעה, שלוש דקות, לא יכולים לעמוד שלוש דקות ככה בלי להתנענע, ולכן הוכרע העניין, כולם מתנועים בתפילה. ההבדל בין ספרדים ואשכנזים היום הוא שהספרדים מתנענעים בנחת, ואשכנזים יותר באופן אינטנסיבי, אבל כולם מתנענעים. פשוט לעמוד ישר, זה התחיל לגרד לך ברגליים, ויהיו כל מיני בעיות, עדיף להתנענע ככה, יש תעסוקה לגוף, תוך כדי התפילות. נראה שהעניין הזה הוכרע. אבל אני זוכר, מה אתה זוכר יוסף בתור בגיברלטר, היו מתנענעים? גם אני זוכר אותו רלט, כולם עומדים ישר, בתנוחה הכי טבעית, הם מתפללים מהסידור, הכל בסדר, לא צריכים, הנפש מדברת, הגוף לא שותף בתפילה. אבל לדעתי גם בלימוד לא מתנענעים, עד כמה שאני זוכר. מה אתה זוכר? מה, לא לומדים, רק מתפללים. כן.
כן, אז אם כן.
זה הזוהר, מדרגת הזוהר. כן. טוב. בואו נסיים את ההלכה האחרונה בסעיף א' פה. בשבת אומרים אצל פרשת התמיד פסוקי מוסף שבת. אם כן, השולחן ערוך פוסק מה שלא כתוב היום באף שידור ספרדי, שבשבת צריך להגיד וביום השבת, אחרי פרשת התמיד, וביום השבת. אבל לא בראש חודש ויום טוב, מפני שקוראים בתורה פסוקי מוסף. כלומר, בראש חודש וביום טוב יש קריאת התורה בפסוקים הללו, לכן לא צריכים להקדים. בשבת שלא קוראים בתורה את הפסוקים של שבת, למה לא קוראים בתורה פסוקי השבת? הם רק שניים. כי פסוקי השבת הם שניים בלבד, אי אפשר לקרוא בתורה. מה? וביום השבת זה שני פסוקים. ועל זה אומר הרי מה? ויש אומרים שמזכירים גם מוסף ראש חודש, וכן נוהגים כדי לפרסם שהוא ראש חודש. כמו שאתם רואים בשכון אורך ישנן שתי אפשרויות, או שמזכירים רק שבת ולא ראש חודש ויום טוב, או שמזכירים גם שבת וגם ראש חודש. אבל את האפשרות שכתובה בסידור הספרדי היום, שאין לא שבת ולא ראש חודש, אין פה. אנחנו יודעים אותה מהטור, מי שלמד טור יודע מה הסיבה שלא מזכירים פסוקי שבת, כי לא התפללת עדיין תפילת מוסף, זו היא הסיבה. אבל השכן לא פסק כך. תראו בשערי תשובה סעיף קטן ב' עוד ב', אומרים פסוקי מוסף, ודעת האריזל שלא לומר פסוקי מוסף אחר פרשת התמיד, ומכל שכן פסוקי ראש חודש, באר אותו כף החיים כאן, שהוא סבר כמו ספר המנהיג שאמר שכל עוד שהתפלת מוסף, סליחה, כל עוד שלא התפללת שחרית, כל עוד שאתה לא אחרי שחרית, אין להזכיר את פסוקי המוסף. כן, השאלה הייתה למה לא כל שבת אומרים ביום השבת. הרי בשבת מקריבים מוסף של שבת בבית המקדש, אז אם מקריבים מוסף של שבת, למה אתה לא מוסיף כל שבת ספר תורה נוסף כדי להזכיר את מוסף השבת חוץ מאשר פרשות השבוע? התשובה היא, היה צריך לעשות את זה, אבל יש רק שני פסוקים ואי אפשר להוציא ספר תורה על שני פסוקים. מה עשו במקום זה? במקום זה נהגו בתפילה אחרי פרשת התמיד להזכיר את המוסף של שבת. כך המנהג לדעת השולחן ערוך, וזה מנהג ספרד הישן, וגם לדעת הרמ"א, אלא שהרמ"א אמר שגם פרשת ראש חודש מוסיפים כדי לפרסם. למרות בבית המקדש היו שמים את האיברים בראש חודש בצורה שונה על המזבח כדי לפרסם שזה ראש חודש. יום טוב הוא מפורסם ועומד, אבל ראש חודש הוא פחות מפורסם. אבל מנהג הספרדים התפשט בשנים האחרונות, או עשרות שנים, אולי מאות שנים, אני לא יודע, התפשט כדעת הארי, שהיא לא דעת הארי, היא דעת המנהיג, שגם הוא היה מחכמי ספרד. וממילא זה גם כמנהג ספרדי, לא לומר אף פעם, לחוש לסברה, שאתה מקריב קורבן כשאתה אומר את הפסוקים הללו, ואתה לא יכול להקריב קורבן מוסף, לפני שהתפעלת תפילת שחרית, שהיא כנגד קורבן התמיד. בואו נראה את המשנה ברורה בסעיף קטן ו' כדי לפרסם. אבל יום טוב הוא מסביר את מנהג הרמ"א שאמר שאומרים פסוקי שבת, אומרים פסוקי ראש חודש, אבל לא פסוקי יום טוב, כי יום טוב אין צריכים לפרסם שכבר הוא מפורסם מאתמול. אבל שבת, אף על פי שהוא מפורסם, אומרים אותה בשחרית. למה? שהרי אנחנו יכולים לקרותה בתורה, מפני שאין בה אלא שני פסוקים, כמו שידבר לסימן רשפי ג'. זה דבר מעניין, שקהילות הספרדים נהגו נגד השנרוך, לא כולם. יש גם בסידורים של תפילת החודש, אתם רואים ששם יש את הפסוקים של וביום השבת, אבל לא כולם נהגו לומר את זה. מה אתה זוכר יוסף מגיברלטר? אומרים וביום השבת בשבת? לא אומרים. גם אני יודע ככה מעוד כמה קהילות חשובות, ספרדיות, שורשיות, שלא אומרים פסוקי וביום השבת, ויש כאלה שכן אומרים ביום השבת כדעת השולחן ערוך. כן רבותיי, הסימן הזה הקטן, סימן המחת, הוא סימן פלא, והוא מרים אותנו למדרגה של בית המקדש. מה נשאר לנו? אם תשימו לב, השולחן ערוך מדבר אך ורק על פרשות הציבור, איזהו מקומם של זבחים הוא לא דיבר, וזה בעצם כנגד פרשות, כנגד קורבנות היחיד. אתם מי שפה ספרדי לא יודע, אבל הנוסח האשכנזי הוא שבמשנת אומרים, כשאומרים העולה, אחר כך אומרים יהי רצון שיהיה כאילו הקרבתי עולה, החטאת כאילו הקרבתי חטאת, האשם כאילו הקרבתי אשם אם התחייבתי, כי זה בא כנגד קורבנות היחיד. ועכשיו בואו נסדר את הסדר, מה קורה אם יהודי הגיע לבית הכנסת בקדיש על ישראל שלפני הודו? מהו סדר העדיפויות שלו לאור מה שלמדנו פה? מהו סדר העדיפויות שלו באמירת הקורבנות? מה שבטוח זה שפרשת תמיד היא ראשונה, יש אומרים שזה חובה, אז זה אין ספק. מה אחר כך? לא כתוב פה, אבל אני חושב שפרשת הקטורת. מדוע פרשת הקטורת? פרשת הקטורת מופיעה בסימן א', ושם אומר השולחן ערוך, יש נוהגים לומר פרשת הקיוב, אחר כך פרשת הקטורת. גם פה כתוב ברמ"א, יש אומרים סדר המערכה, אבל מסתבר לי שהקטורת היא יותר חשובה, כיוון שנקבעה לומר פרשה בתורה. מה? לכאורה בסוף התפילה כבר אין טעם לומר את זה. נראה שאת כל הדברים הללו אין טעם לומר בסוף התפילה, כיוון שברגע שהקרבת את התמיד, כבר זה כבר עבוד לך או שלא? אני חושב עוד פעם, אני לא בטוח. הרי זה משנה פרים שפתנו, אולי זה לא קשור. זה תלוי בטעמים. כן, זה תלוי בטעמים. אני זוכר שכשהייתי נער בישיבה התיכונית קראתי תשובה של הרב חיים דוד לוי על הדבר הזה, שהוא אומר שכן לומר אחרי זה כקורא בתורה. סתם לא הבנתי את הקורא בתורה הזה, לא, אבל יכול להיות שכן יש טעם לומר, כי אפילו שהקרבת את קורבן התמיד בתפילת העמידה, אבל זה רק כאילו, אבל יש עוד כאילו אחר שצריך לעשות אותו, והוא לקרוא את הפרשה. ואז יש טעם להשלים, אני חוזר בי, יש טעם להשלים אחרי התפילה, אבל עדיף להגיד זה ודאי לפני התפילה. ודאי עדיף להגיד את זה לפני התפילה, ואם כן, נראה שסדר עדיפויות הוא ממש כמו שהם כתובים בסידור, אבל לא במקרה זה כתוב בסידור בצורה כזאת, פרשת התמיד, פרשת הקטורת, סדר המערכה, ולאחר מכן קורבנות היחיד. מה לא הבאנו? את אנה בכוח. אנה בכוח לא מוזכר פה כמו שאתם רואים, אין כאן אנה בכוח. הטעם הוא שאנה בכוח מקורו מדברי הארי, מעניין שהוא חדר לסידור האשכנזי. יש בזה? יש שם? לא, לא הביאו שם. הסידור האשכנזי הקלאסי, כן, הקלאסי, אנה בכוח, וכמו שאתם רואים, שם, אנה בכוח שייך לקורבנות הציבור, ולא לקורבנות היחיד, כי אנה בכוח הוא נמצא בין פרשת קורבנות הציבור, לבין אזור מקומם של זבחים. ומה מטרתו? תתיר צורה, להתיר את האסופה, דהיינו צורה, הקשורה, לפתוח את הקשרים, זה תפילה בעצם, שהיא עניינה ציפייה לישוע וחזרת הקורבנות. מתפילתו של רבי נחוניה בן הקנה לקשר את המציאות בשם של ממבט, וזה שייך לקורבנות הציבור, אבל זה על פי הקבלה. נראה שזה פחות אפילו מאיזו מקומם של זבחים. איך שלא, פחות או יותר, מה שכתוב על סדר הסידור, זהו סדר העדיפויות. מה שלא ברור זה אם כל זה מתנגש עם פרשת העקדה שלמדנו בסימנים הקודמים, מהו סדר העדיפויות, ואם לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסדר כבר גלוי. נראה שקורבנות קודמים לכל הדברים הללו, כי הם ממש מנהג, ואילו הקורבנות יש להם מקור בגמרא, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות. נזכה בעזרת השם לעיין בדברים, לומר אותם טוב, להבין אותם טוב, ונשלמה פרים שפתנו. קריאת שמע, שיהיה טובה.